הגענו לפרק י' ז' בכללי החינוך וההדרכה. הפרק הזה זה התנאי האחרון, התנאי השביעי ברשימת התנאים שנדרשים בעבודת החינוך, בתורת החינוך. התנאי הזה קורא לו אדמו"ר הקודם בכותרת התהילה והשכר, התוכחה והעונש בחינוך והדרכה. שני הקצוות שאדם צריך להשתמש איתו בחינוך, צריך להלל ולתגמל את המחונך, צריך להוכיח ולפעמים גם להעניש את המחונך, את המודרך. צריך לדעת, בעניין הזה יש הרבה מה ללמוד, איך להתייחס לנושא הזה, מה החשיבות של זה, מה הסיכונים שבזה, מה הרווחים שבזה, אם יש כאלה. כפי שנראה בעזרת השם מבפנים מתחילת הפרק, פרק י' ז'. אומר הרבי, הקדוש ברוך הוא הטביע בטבע בני אדם, יש טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע באנושות, למרות שלא תמיד אנחנו חושבים שזה קיים בטבע של האדם, על חלק מהדברים אנחנו נסכים שזה קיים בטבע האדם, אבל זה ברור. יש בטבע של כל בן אדם מה? להתענג על התהילה. כל אדם מתענג שמעללים אותו. שאומרים לו כמה אתה חברמן, כמה אתה מוצלח, כמה אתה טוב. מי לא מתענג מזה? כל אחד שמקבל מילה טובה, פשוט מתענג ממילה טובה. זה טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם שהוא מתענג על התהילה. נקודה נוספת, ולשוף אל הגמול בשכר טוב, על הישר והטוב. אדם יש לו שאיפה שכשהוא עשה דבר ישר, דבר טוב, הוא מצפה שיקבל על זה גמול, בין בסוגריים הוא אומר בין מוסרי, בין גשמי, בין אם תיתן לו גמול מוסרי, זה יכול להיות במילה טובה, בין אם תיתן לו גמול גשמי, תיתן לו איזה שופר גשמי, תיתן לו שכר כסף או מתנה. זה הטבע של בן אדם, הוא אוהב, הוא מתענג, מתענג זה הרבה יותר חזק מאוהב, הוא מתענג שאתה מעלל אותו והוא שואף לקבל תגמול. מצד שני, כל תגמול, בין מוסרי, בין גשמי, הוא מתענג מהעילול והוא רוצה גם לקבל תגמול. תגמול זה לא חייב להיות כסף או ממתק, זה יכול להיות גם מוסרי, גם איזה שר כוח. הוא אומר, תודה רבה, כל הכבוד לך, זה גם תגמול. תגמול זה נקרא להתייחס שעשיתי משהו ישר, כן? תשומת לב מסוים. זה בכל תחום שהוא, כן? אם אתה עשית הפתעה לאשתך וניקית את הבית, ואתה בא הביתה, אתה כבר מצפה, נו, אתה מצפה כבר לשמוע את ה... בדיוק כמו שהיא מצפה לשמוע, איך אתה עשית, כן? ככה גם ילד מיום לידתו. איכשהו ירד לאוויר העולם, הכניס לו הקדוש ברוך הוא בטבע, שהוא שואף לקבל גמול על דבר טוב שהוא עשה, והוא מתענג כשאתה מעלל אותו. מצד שני, יש בטבע של הבן אדם הוא לקבל תוכחה. למרות שזה לא נעים לקבל תוכחה, הוא לא אומר להתענג על התוכחה. אבל אם אתה מוכיח אותו, כמובן בצורה נכונה, בצורה הוגנת, אז הוא מקבל את התוכחה. אדם בטבעו מקבל תוכחה, הוא מקבל את זה. הוא יודע שזה מגיע לו. ככה התביע הקדוש ברוך הוא בטבע שלו. ולהודות על העונש המגיע בעד העיוות ומעשים רעים. אותו דבר אם אדם עשה מעשים רעים, אם הוא עיוות את דרכו והוא נענש על הדבר, והוא יודע שהעונש הוא בפורפורציה וזה מגיע לו, הוא אומר נכון, אתה צודק, העונש הגיע לי, זה הטבע שלו, הוא לא צריך ל... ככה הטבע, זה ארבעה דברים שהוא מפרט פה, שהקדוש ברוך הוא הטביע בטבעו של אדם. להתענג על תהילה, לשוף לגמול, לקבל תוכחה ולהודות על עונש שמגיע לו. הטבע לזה, אותו טבע שכרגע אמרנו, כיתר התוואים הבאים מצד התולדה, או מצד הרגילות, כמו כל תוואים, יש עוד הרבה תוואים שיש אצל האדם. יש תוואים, דהיינו טבע, שקיים אצל האדם מצד התולדה, הוא נולד ככה. יש טבע שיש אצלו, כמו שלמדנו את זה, כבר הזכרנו את זה בפרקים קודמים, פה בכללי החינוך והדרכה, שנקרא טבע שני, שאדם ירגיל את עצמו במשהו, ואז הוא קנה טבע שני. כל טבע צפון ותמון במעמקי הלב והמוח של המחונכים והמודרכים. כל מחונך, תדע לך שבמוח שלו, בלב שלו, תמון הטבע הזה. הוא אוהב לקבל מחמאה, מצפה לגמול, הוא מוכן לקבל תוכחה, והוא יודע על עונש שמגיע לו. זה בטבע שלו, זה צפון בפנים. מה תפקידך כמחנך? להשתמש נכון עם הטבע הזה, ומצד שני, לפתח את זה. מה הפירוש להשתמש נכון עם הטבע הזה? ובעבודה אתה מחנך לגלותם, העבודה שהמחנך עושה, לגלות מה לגלות? את התוואים שטבוע באדם, מה פירוש לגלות את התוואים? לחזק, לפאר וללטש את הנאותות והמעולות. עבודה של האדם זה ללטש ולפאר ולחזק את כל התוואים הטובים והמעולים שיש באדם, ולדחות ולהסיר ולשרש את המגונות והפחותות. כל התוואים המגונים, תפקידו של המחנך לשרש את זה. אם הוא רוצה להצליח, יש לו הרי תפקיד. הוא צריך להוציא את התוואים השליליים, הוא צריך לחזק את התוואים החיוביים. איך עושים את זה? תלויה קבלת החינוך והדרכה והצלחה בזה. אם אתה תשתמש נכון עם הארבעה תוואים הללו, דהיינו, אתה תיתן לו את התהילה המגיעה לו, והוא מתענג מזה, ואתה תיתן לו גמול כשמגיע לו, לא משנה איזה גמול, או אם צריך לתת לו תוכחה או אפילו עונש פרופורציונלי, במקרים כאלה, תדע שזה יעזור לך לחזק את התוואים הטובים שבו, ולשרש, להוציא את התוואים הלא טובים. זה ההקדמה על הנושא. עוד נקודה הוא אומר, הכלל הידוע כי אין אומן בלא כלים. יכול להיות האדם שהוא האומן הגדול ביותר, ויכול להיות שהוא מלטש מרגליות בצורה הכי מוצלחת בעולם, אבל אם אין לו את הכלים איך לעשות את זה, זה לא יעזור לו בעולם, יתנו לו מרגליות לא מלוטשות, אבל אם לא יקבל את הכלי ללטש, אז הוא לא יוכל להיות אומן. וככה במקצוע אחר, הכי ירוד, או לא משנה איזה, גם אם זה מקצוע לנקות רצפות, אם לא יקנו לו חומר לניקוי רצפות ומקל וסחבה, אז הוא גם לא יוכל לעשות את מה שהוא צריך לעשות. אין אומן בלא כלים. אז הכלל הזה, שאין אומן בלא כלים, ובכל דבר אומנות. זה לא משנה, כל מקצוע יש לו את הכלים שלו. צריך רק לדעת מה הכלים של המקצוע הזה. לדוגמה, בין בעבודת מלאכה, בין במלאכת מחשבת, בין אם מדובר על מלאכה פיזית, בין אם מדובר על מלאכה עם מחשבה, שזה משהו עדין, ובין באומנות המוסריות, בין אם מדובר עם אומנות של מוסר, מה זה נקרא אומנות של מוסר? כלימוד, חינוך והדרכה. גם מחנך צריך כלים. היום בזמננו המחנך צריך שיהיה לו לוח, שיהיה לו גיר, שיהיה לו כיתה מרווחת, שיהיה לו מזגן טוב בחדר. זה הכל כלים שעוזרים לעבודת החינוך, כן? כל אומן צריך כלים. ואין זה אלא, כל ההבדל הוא רק מה שכלי האומנות מתחלפים לפי מהות וענייני האומנות. רק הבדל טכני, פה הכלי הוא כזה, ופה הכלי הוא אחר, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. כל אומן צריך כלים. המכחול בידי המצייר, הוא כגרזן ביד הבנאי. זה לא משנה, זה שהגרזן צריך להיות בידיים של הבנאי, או המכחול בידיים של המצייר, זה מאותו עיקרון, כי אומן צריך כלים. וכלי האומנות המוסריים בידי המורים והמדריכים, זה שהמדריך צריך שיהיה לו את הכלים שלו, כפי שעוד מעט נראה שהשכר והעונש, ההילול והתוכחה, זה כלים שהמחנך משתמש איתם, זה לא תכלית, זה הכלי שדרכו, כמו הבנאי שיש לו גרזן, התכלית הוא לא הגרזן, התכלית הוא שיגיע למצב שיהיה לו בניין שלם. אם המלטש מחזיק יעלום והוא עובד עם המלטשת, בלי זה לא יהיה לו יעלום מלוטש, אבל התכלית זה לא המכונה, התכלית הוא בסופו של דבר יעלום מלוטש, הכלים זה רק אמצעי להגיע למטרה. על דרך זה גם האומנות הזו של חינוך יש לו כלים, הכלים זה לא המטרה, אין מטרה להעניש ולהוכיח או לשבח ולהלל, זה רק כלים שמובילים אותנו ליעד, למטרה. אז הוא אומר שכלי האומנות המוסריים בידי המורים והמדריכים הם ככלי האומנות בידי המציירים והבנאים, אותו יחס, כמו שאתה מתייחס, וזה נטייה שאדם נוטה לטעות ולחשוב שבעבודת החינוך הכלים זה התכלית, התכלית של העניין שיהיה לו את הכלי. אז מי שנעצר בכלי וחושב שזה התכלית ולא מבין שזה רק אמצעי, לפעמים יש אנשים, יש מורים שרוצים לגמור את היום בשלום, יודעים, הם רוצים ללכת הביתה בשלום, מה זה בשלום, שקט, להעביר את החומר למשיכה הלאה, ואז הוא צריך, הוא עושה שקט בצורה כזו, בצורה אחרת, גמר את היום, עבר בשקט והמשיך הלאה. אצלו השקט זה המטרה, זה להגיע לשקט. אז הוא יכול לעבור ככה 20 שנות חינוך והוא לעולם לא הגיע באמת למטרה, כי הוא הסתכל על הכלי כמטרה. האמת שהשקט שהוא צריך בכיתה זה אמצעי, זה רק כלי, המטרה היא לחנך את התלמיד. אם תוכל להגיע לזה על ידי שקט, אז על ידי שקט. ואם לפעמים אתה תצטרך לקחת את כל הכיתה, כמו שדיברנו בר וסף, אתם בריקוד סביב השולחן, כי אתה יודע שזה מה שיביא להם עכשיו איזו התעוררות מסוימת, אז אתה צריך לעשות את זה, ואם צריך טיול בחוץ, או צריך לא יודע מה, כל שיטה שהיא, כי זה רק כלי. זה צריך לדעת, זה הנקודה הראשונה שמדגיש כאן. שבח ותוכחה, עונש ושכר, זה כלי בלבד. נקודה נוספת, המחונכים והמודרכים הם כחומר בידי המחנכים והמדריכים. כשהמחונך נמצא מולנו, צריך לדעת אפשר לחבר את שני השולחנות, אני חושב ביחד, זה יהיה כאיש אחד בלב אחד. המחונכים והמודרכים הם כחומר בידי המחנכים והמדריכים. מה הנקודה שהוא מוסיף פה? כל חומר דורש הכשרה ידועה. למשל, אנחנו רוצים לקחת את האור של הבהמה ולכתוב עליה תפילין. אז אי אפשר לקחת ישר את האור של הבהמה ולהתחיל לכתוב. חייבים לפני זה להכשיר את האור, לעבד אותו, שיהיה בכלל ראוי לכתוב עליו תפילין. ככה כל חומר שלא יהיה, כל חומר שאתה רוצה להגיע לתכלית, יש עבודה מוקדמת שאתה צריך קודם להכשיר את החומר שהוא יהיה ראוי אחר כך להגיע למטרה. אז אני אומר שהמחונכים והמודרכים הם כחומר בידי המחנכים והמדריכים. כל חומר דורש הכשרה ידועה, כל חומר אתה צריך קודם להכשיר אותו שבכלל יהיה ראוי למטרה שלו. אשר כנו במחונכים והמודרכים. אותו דבר במחונך, צריך לדעת כלל, שהמחונך עומד מולך, לפעמים אתה לא יכול ישר להגיד לו את מה שאתה צריך להגיד לו, אתה רוצה שהוא יתפלל, אתה רוצה שהוא ילמד, תתפלל, תלמד, כי זה הרי התכלית. אם אתה לוקח את המחונך, אתה צועק לו ישר, או אפילו אומר לו בנחת, לא משנה, אתה הולך ישר לנקודה, ולא הכשרת אותו לקבל את מה שאתה הולך להגיד לו, זה בדיוק דומה לאדם שלוקח אור של בהמה, ומוריד את זה אחרי השחיטה מהבהמה, ומתחיל מיד עם הקולמוס, עם הדיו, ומתחיל לכתוב. אותו דבר. אתה קודם צריך לקחת את הילד, ולהכשיר אותו בכלל שהוא יוצא לשמוע, שיהיה לו מצב רוח לשמוע, שיהיה לו כיף לשמוע, תכשיר אותו בכלל שיהיה ראוי להיות, שירצה בכלל להיות מחונך. ואז תכתוב עליו את הדיו, אז תוכל לעשות את התכלית. שצריכים להכשירם בתחילה, שיוכלו לקבל את החינוך וההדרכה הראויה להם. ומה זה קשור למה שדיברנו? לפעמים, האילול והשבח, הוא עוזר מאוד. כשאתה רוצה לקרוא לתלמיד ללמוד, ואתה אומר לו, אתה הרי תלמיד מצוין, אתה הרי מבין עניין, אתה הרי תלמיד כזה טוב, הרי אמרו לי עליך, אבא שלך סיפר לי כמה אתה חזרת טוב, וסיפרת בשבת מה שלמדנו שבוע שעבר.
איך זה שבוע שעשור למישהו
לפניו? קודם כל לא אמרנו את זה היום פה.
מה? יש
סייאת הזה? פה לא אמרנו את זה. להפך אנחנו נראים שצריך להלל, למה לא להלל?
כתוב איפשהו...
אז שנראה איפה שכתוב, נראה בהקשר למה כתוב.
לא.
אנחנו לומדים מה שכתוב פה. אז העניין הזה, כשאתה נותן לו, אפילו רבי שמעון, לא ילד, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, יש מאמר של הרבי שמביא, שרבי שמעון בר יוחאי, איך הצליחו להביא אותו שהוא יגיד דברי תורה, מה כתוב שם? היללו אותו בשבח, יש שם ביטויים במאמר, בשבחים מופלאים, אמרו לו דברים לא שגרתיים. רבי שמעון בר יוחאי, זה לא ילד, רבי שמעון בר יוחאי. כשהיללו אותו ואמרו לו אתה הרי כזה וכזה וכזה, והיללו אותו כמו שצריך, הוא התחיל להיות שופע ולהוציא דברי תורה גדולים. זאת אומרת, זה טבע אפילו אצל תנא, כמו רשב"י. זה דבר שוודאי. אז ברגע שעושים לילד את ההקדמה הזו, ואחרי ההקדמה הזו אתה מתחיל להגיד לו מה שצריך, אז פתחת לו את הלב. אתה מכיר אותו, עכשיו אתה יכול לדבר איתו, אבל אתה אומר לו, בוא נלמד. הוא לא כלי לזה. זה מה שהוא אומר שצריכים להכשירם, לכן הכלים הללו שצריכים במאות הזו ללמוד עליהם, זה כלים שהוא כמו לקחת את הבצק וללוש אותו טוב, כשלשים בצק טוב ומרקחים את הבצק כמו שצריך, ככל שהבצק הוא יותר מעובד כמו שצריך, אז בסוף החלה תצא יותר טובה, שיתפח יותר טוב, ועוד הפעם, אז יצא כמו שצריך, אבל אם עושים את זה מהר, אתה מערבב את הקרח מים, מיד שם לתנור, בלי ללוש אותו כמו שצריך, לא יצא מה שצריך, לא יכולו לאכול את זה אפילו. ככה זה בכל דבר, ככה גם זה בעבודת החינוך, שצריכים להכשירם בתחילה, שיוכלו לקבל את החינוך וההדרכה הראויה להם, אשר יהיו ישרים וטובי לב, נוסף על שמירת קיום המצוות באמונה תורה. זה שהם צריכים לשמור את המצוות באמונה תורה, זה ודאי, זה הנקודה. אבל כדי שהם יגיעו לזה, אתה צריך קודם כל לעשות את החומר מוכשר לדבר. יש שיחה שהרבי פעם אמר, שהרבי הקודם ידוע, ככה גם הרבי נהג, שכשהוא היה כותב מכתבים ליהודים, אז בכל המכתבים הוא היה בכותרת של המכתב, פונה לאנשים עם תוארים. אחד התוארים שהוא היה משתמש איתם המון, תמיד כמעט, איש ירא אלוקים. זה רבי במכתבים שלו כותב, הוותיק וחסיד, איש ירא אלוקים. אז שאלו פעם את את הרבי הקודם, שהוא שלח מכתב לאנשים כאלה שבינם לבין התואר איש יראי אלוקים לא מצאו כל כך קשר, אז מה זה התואר איש יראי אלוקים? אז הרבי אמר שכל יהודי כותב עליו הרמב״ם, פוסק בהלכות גירושים, שכל יהודי בפנימיות שלו הרי רוצה לקיים את כל המצוות, כל יהודי איש יראי אלוקים. והיה שאתה אומר לו, אתה הרי איש יראי אלוקים, אז אתה מגלה אצלו, אתה מעלל אותו, משבח אותו, אתה פשוט מגלה אצלו את הירא אלוקים. איך מרגיש כל אחד שמקבל מכתב מהרבי, והרבי כתוב לו, איש ירא אלוקים? לא, אם הרבי קורא לי איש ירא אלוקים, אז לא, אז צריך להתאים את עצמי לתואר הזה, כן? כשאתה מעלל מישהו במשהו שיש לו, כמובן, וזה נראה בהמשך, שלא להלל בדברים שהם של שקר, כן? רק מדבר שהוא אמת, וזה רבי אמר שזה אמת, שכל יהודי הוא איש ירא אלוקים בפנימיות שלו. כשאתה מעלל אדם בדבר אמיתי, זה מכשיר אותו לקבל אחר כך את המשך הדברים. כאן עכשיו הרבי ממשיך לתת את המעלות הגדולות שיש בלהלל ולתגמל. ההילול והשבח מגביה את המחונך והמודרך. פשוט עושה אותו יותר גבוה, אז כל אחד יכול להרגיש את זה בעצמו, שכשבאים אליו ומשבחים אותו, מעללים אותו על משהו מסוים, על מעלה שיש לו, הוא מרגיש, באותו רגע הוא מרגיש יותר, הוא מרגיש יותר טוב. אפשר לעשות לבן אדם את כל היום שלו אחרת, אם הוא פגש בן אדם ונתן לו איזו מילה טובה, היום שלו הוא אחר, הוא פשוט מרומם, כן? להוציאו ממצבו, יכול להיות שהיה לו מצב רוח מאוד נחות, או לא יודע מה, מי שאמר לו איזו מילה אחת טובה, לפעמים אדם עולה לאוטובוס והנהג באוטובוס אמר לו איזו מילה טובה וכל היום הלך אחר אתה יכול... כן, לא משנה מי, שמע איזו מילה טובה אז זה מוציא אותו ממצבו
ולא ירד מהאוטובוס
להעמידו על בסיס גבוה יותר מאשר בתחילה זה המעלה שיש להלל אתה מהלל מישהו, אתה פשוט רוממת אותו זה מיד, באופן אוטומטי זה הגמול בשכר טוב אם אתה מתגמל אותו מעודד ומחזק את המחונך והמודרך להפיח בו רוח שאיפת העלייה מדרגה לדרגה. כשאתה מתגמל אותו, אתה נותן לו עידוד וכוח שהוא ירצה להיות מחר עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. כי אם אתה רואה שהוא הגיע למצב מסוים, אתה אומר, נו, הגעת? בסדר, אתה שמח מה שיש לו. אם אתה לא תיתן לו תגמול על העניין, לפעמים במילה טובה. לפעמים, כמו שאמרנו קודם, עצם הדבר ששמת לב שהוא נהיה יותר טוב. לפעמים הילד עושה לנו משהו יותר טוב, הוא אומר לעצמו בליבו, אני רוצה לראות אם ישימו לב שהיום הייתי יותר טוב מאתמול. האם רק כשאני לא טוב צועקים עליי, או שגם שמים לב כשאני טוב אומרים לי מילה טובה. הוא מצפה, כמו שאמרנו, הוא שואף לקבל את התגמול הזה. אז אם הוא מקבל את התגמול הזה, זה נותן לו מפיח ברוח, נותן לו כוחות לעלות מדרגה לדרגה, בין בלימוד, ובין בהנהגה, בין אם הוא למד טוב, אתה אומר לו מילה טובה, איך למדת היום טוב, איך ידעת, או אם הוא עשה איזה הנהגה טובה, או אם הוא ויתר לאחיו, או ויתר לחבר, או לא משנה בכל דבר שהוא. ולעומת זה, יש הרי שני דברים שדיברנו קודם, יש עונש ותוכחה. אמרנו שבטבע של כל אדם, זה שהוא מקבל תוכחה, והוא מודה על עונש, שזה באמת מגיע לו, אם זה עונש מתאים. מה התועלת? שהעונש והתוכחה פועלים בנפש, ולעומת זה, התוכחה מאהבה מסותרת. כמובן, זה תנאי ברור. כשאתה מוכיח, חייב שיהיה לך במילים של התוכחה, או בשעת מעשה, יהיה לך רגע של אהבה. נכון שהיא מסותרת כרגע, כי אם אהבה תהיה גלויה, הרי לא תוגמר מילים של תוכחה, אבל חייב להיות מילים של תוכחה, ולדבר על זה בעריכות גדולה, על כל נקודה פה. ולעומת זה, מתוכחה מאהבה מסותרת, בהוראה באצבע על העיוות והחטא. זה עוד נקודה מאוד חשובה. כשאתה מוכיח את המחונך, אתה רוצה להגיד לו, איך היית לו בסדר? אל תדבר כללי. אל תגיד לו, איך אתה ילד כזה לא טוב, או לא יחס... תגיד לו, תצביע עם האצבע. תראה לו מה, על מה אתה מדבר. כשאתה מדבר כללי, אל תגיד, הוא מבין כבר למה אני מתכוון. הוא לא מבין למה אתה מתכוון. כי עולם המושגים שלך הוא לא עולם המושגים שלו, ומה שאתה מתכוון הוא לא מתכוון, הוא לא חושב מה שאתה חושב. חייבים, כשאתה מוכיח חבר או אדם, ילד, בהוראה באצבע על העיוות והחטא, בין במילי דשמיה ובין במילי דאלמה, אשר חטא המחונך והמודרך, ולעונשו קשה עבור זה. מה זה הלעומת זה? כשאתה מוכיח מישהו, אותו רגע זה בדיוק להפך מאשר להלל אותו. אמרנו קודם, מה גורם כשאתה אומר למישהו מהלל אותו? מרים אותו. כשאתה מוכיח אותו, הורד אותו.
ואז מה?
ואז מה? הוא ירד, לפעמים אין ברירה.
צריך להוכיח מישהו, אם הוא דורש תוכחה, צריך להוכיח
אותו. אני לא מדבר כרגע מתי לעשות ואיך. לפעמים אין ברירה, אבל קודם כל אנחנו עוד נדבר בעריכות גדולה על כל הנושא. אנחנו אל תדאגו, אני לא אומר שנגמר עוד 10 שורות, אנחנו לא סיימנו את הנושא. הנושא עוד יהיה ארוך. לא רק היום, אולי גם פעם הבא, אולי פעמיים, אבל קודם כל שנדע מה אנחנו גורמים. אתה מוכיח מישהו, גרמת לו כרגע מצב רוח לא טוב. זה מיידי. אם אתה מעניש אותו, אז זה בדיוק להפך מאשר גמול. אבל מה זה בגמול? הכנסת לו רוח, לעלייה, הענשת אותו, זה קיבצת אותו, הורדת אותו. לפעמים אין ברירה וזה דרך בחינוך, כמובן, כשזה לא בדרך הנכונה או לא באהבה מסותרת, אז אסור חס ושלום לעשות את זה. אבל כשאין ברירה וצריך לעשות את זה, לפחות לדעת מהו הכלי, זה בדיוק כמו אומן. כשהאומן יושב ורוצה ללטש יעלום, כי הרי כל ילד הוא יעלום, שרוצה ללטש יעלום, וביעלומים, דיברנו פעם על זה, שמעתי ממישהו שמבין בתחום, לא שאני מבין בתחום הזה, שיש... במלטש אליה, שמלטש את היעלומים, אם אתה מוריד לו כמה על פית המילימטר יותר מדי, לפעמים גירוד מדי חזק זה הפסד מיידי של לפעמים 20 אלף דולר יכול להיות, שנהיה יותר קטן. לפעמים משמעותי מאוד בצורה, ואם אתה לא מומחה, היעלון צריך הרי להיות סימטרי ויפה, כן? אז אם ליטשת טיפה יותר מבוא, לפעמים יש, כמו שמישהו רוצה לגזור את השני, לישות את הפאות שלו, כן? הוא עשה את זה קצת יותר למעלה, לא, אז זה יותר מדי קצר, אז עשה את השני, ועד שהוא מגיע כבר לא יודע איפה לעצור, כן? אותו דבר פה, אתה עושה צעד אחד, אחר כך אתה עשיתי כמו מדי הרבה פה, אז צריך להמשיך צעד שני, פה עשית עוד יותר הרבה, ואז אתה יכול להגיע למצב שגמרת את היעלום על הליטוש ונשארת בלי כלום, וההפסד הוא בכספים, מדובר בסכומים אדירים, אלה שמבינים בנושא הזה. אבל דרך זה גם פה, צריך לדעת שהעבודה של תוכחה זה ליטוש, ליטשת. אם אתה עושה את זה יותר מדי, לפעמים גרמת נזק בלתי הפיך. כי הרבה פעמים כל אחד יכול לזכור בחיים שלו שהוא קיבל פעם איזשהו תוכחה או איזשהו עונש או איזשהו משהו, והוא לא ישכח את כל המחיים האלה, משהו ככה פרטית, רק אתמול ישב אצלי בבית בחור, כן, בחור בן 20, והוא סיפר שלפני, אני יודע, 12 שנה, שם הילד בתלמוד תורה מסוים, שכל הכיתה בהפסקה רבה איתו על איזה נושא מסוים, והגיע אחרי זה, והוא היה בטוח שהוא היה צודק, יכול להיות שבאמת היה צודק או לא, זה לא משנה, והגיע אחרי זה חזרה לכיתה, המורה הכניס את כולם לכיתה, ואותו שהוא היה מותקף השאיר אותו בחוץ, ועד היום הזה הוא לא יכול לשכוח למורה את הפגיעה הנפשית שהוא עשה לו, את הזמן הקצר, לא משנה אפילו זה יכול להיות 5 דקות. לפעמים עונש בלי פרופורציה, זה עושה כזה ליטוש, שהרסת את הצד הזה של היעלום לכל החיים. עד 120 שנה הוא יזכור את זה, הוא לא ישכח את זה לעולם. לכן צריך לדעת שהכלי הזה, כשאתה לוקח ללטש את היעלום, תדע איזה פלטה אתה מכניס עכשיו למכשיר כדי לסובב, איזה דיסק אתה מכניס. אתה צריך לדעת מה אתה עושה, צריך להכיר את הכלים, אתה לא תלך להשתמש בכלי עדין על דבר גס, ולא עם כלי גס על דבר עדין. זה הקטע הבא שאמרתי. המחנך והמדריך צריך לבחור את היותר טוב ומועיל באופני השבחים והתוכחות. כשאתה משבח מישהו, תחשוב מה האופן הטוב ביותר להוכיח, או מה האופן הכי טוב לשבח. איזה מילה להגיד? לפעמים אתה אומר מילה שהיא סתם, אתה משבח אותו על דבר שאין לו, אתה חושב שעשית לו מעבר לזה, הוא בתוך תוכו. אדם לא אוהב שאתה נותן לו מעבר לזה. אתה משבח אותו דברים שהם לא נכונים, אז אדם לא אוהב את זה, הוא מואס בזה. אתה מפריד, אז הוא מואס. כן? אז אין תועלת, הוא גם שופך הכל, כל מה שאמרת. גם ילד, אם אתה לא בוחר את זה בצורה נכונה, אתה מקלקל, אתה לא מועיל. ואת הישר ונאות, ונאות בדרכי השכר והעונש. אתה רוצה לתת שכר, או שאתה רוצה לתת עונש. תחשוב טוב לפני זה, איזה שכר אתה נותן, מה השכר מגיע למעשה הזה, או איזה עונש אתה נותן, ששוב שזה יהיה עם פרופורציה מתאימה. זאת אומרת, אשר המחנך והמדריך מחויב לשום לבבו ודעתו לא רק על מדידת ההילול והתוכחה, לא רק למדוד כמה להלל או כמה להוכיח, או בגודל הגמול בשכר ועונש, כמה לתגמל או כמה להניש, זה ודאי שצריך למדוד. לא רק זה, כי אם גם על התועלת הכפולה שתגיע למחונך והמודרך, תחשוב איך הוא יקבל את זה. אם הוא לא מבין את העונש הזה, אז גם אם אתה כן מבין, מה זה שווה שאתה מבין? הרי הוא צריך לקלוט את זה. אם הוא לא יקבל את זה כרגע טוב, אז קלקלת, אז עדיף שלא תעשה כלום. זה נקרא, הוא צריך לחשוב על התועלת שהמחונך יקבל, אשר יבחח לדעת תוקף דעתו ויושר הנהגתו של המחנך והמדריך. אתה צריך לחשוב שכשהמחונך הולך הביתה, או ילד שלך הולך לישון, או אחרי יומיים הוא יחשוב על זה, ויחשוב בינו לבין עצמו על מה שאבא שלו נתן לו שם איזה עונש מסוים, שבתוך תוכו יחשוב, הוא צודק. צודק, זה היה מגיע לי. ושלא יחשוב, זה לא בסדר, והוא ילך עם זה טעון לפעמים 10 שנים, על איזה עונש שנתת לו, וזה לא צחוק, זה ככה, זה כפשוטו. וזה לא קל למדוד את זה, אבל צריך למדוד את זה. אשר תוכחתו, בנימוס ובאהבה, כשאתה מוכיח את התלמיד באופן מנומס ובאהבה, ועונשו בתום לב, אתה מעניש אותו בתום לב, ומעללו ושכרו הם במידה הראויה. אם אתה עושה את זה במידה הראויה, אז התועלת של זה היא כפולה, יש לזה תועלת נצחית, ואתה גורם שהילד יהיה מחונך כראוי. וזה, כמו שכתוב, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. וזה סיימנו את הקונטרס הזה, כללי החינוך וההדרכה. לא סיימנו אותו לגמרי, כי הרבי הקודם כתב עוד המשך קצר, שאנחנו בעזרת השם עוד נלמד את זה, אבל הנושא הזה של חינוך בעונש ותוכחה, הוא נושא שחייבים להקדיש לזה קצת יותר אריכות, כי כמו שאמרנו בתחילת הדברים, שהרבה מאוד טועים ומשתמשים בכלים הללו בצורה לא נכונה, לוקחים את הבעל מקצוע ונתנו לו ביד כלי, והוא לא יודע להשתמש במכשיר הזה בצורה נכונה, אז הוא לפעמים הורס את הכלי עם החפץ גם יחד, והוא לא פועל כלום. לכן צריך בזה קצת יותר להקדיש זמן, ונעזרתי פה יש מחנך שקוראים לו הרב משה קלצקי מירושלים, שיוציא פעם איזה ספר בנושא הזה בכלל של חינוך. אז נעזרתי בספר שלו הרבה לסדר, לעשות קצת סדר בראש בכל הנושא הזה של עונשים בחינוך, וכדי שזה יהיה נושא בנוי, אז יש לנו פה את הדפים הללו שלא מאמין שנעבור היום על הכל, אבל זה רק פרק ראשון מתוך כמה פרקים בנושא, זה 3-4 פרקים לפחות בנושא של חינוך בענישה. לאחר מכן יהיה לנו כמה פרקים בנושא של חינוך בתגמול. צריך לדעת שני הכיוונים, לדעת להתייחס לזה נכון.